שעה היסטורית. מלכת המזימות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מרי סטיוארט.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו עדיין בענייני אנגליה וסביבתה.
זה עניין מאוד מעניין, ועדיין אנגליה קיימת, כפי שאת יודעת.
בפעם האחרונה שבדקתי, היא ניצבת על עומדה.
עם מים מסביב. כן.
ואנחנו במאה ה-16?
עדיין, כן. וזו פרשה מאוד מעניינת, שאנגליה, סקוטלנד וצרפת מעורבות, וגם פרשה מאוד טרגית. אשר ישרה על הרבה סופרים וחוקרים ועל הדמות הטרגית פחות או יותר של מרי סטיוארט, קווין אוף סקוטס, מלכה הסקוטית, שהייתה גם מלכה צרפת, מה שיביא עד הסוף להוצאתה להורג בצורה דרמטית ביותר.
למעשה, סיפורה של מרי סטיוארט כבר הופיעה אצלנו בתוכניות האחרונות, כשניסינו למפות את תמונת המצב שבתוכה פעל שייקספיר, אבל היום אתה אומר, נתמקד בה ובסיפורה.
ואנחנו עוברים לסקוטלנד. צפונה, הררית, קר שם, ערפל, וגם הסיפור הזה כולו עטוב בערפל.
איך בכלל, עוד לפני שנגיע למרי סטיוארט ולמאה ה-16, איך בכלל מתחילים היחסים בין סקוטלנד ובין האנגלים?
כפי שאת יודעת, השכנים הם תמיד באיבה. והבעיה היא שלא רק שכנים באיבה, אבל יש גם שכנים אחרים. ואז קורה דבר מאוד מעניין. שכן מן הצפון רוצה להתקשר עם השכן מן הדרום, כדי לחבל בשכן באמצע.
אני מנסה לשוות לנגד עיניי את המפה ולהבין למי אתה מתכוון. אז סקוטלנד וצרפת...
נגד אנגליה.
נגד אנגליה. בדיוק. אבל מה המקור של הסקוטים בכלל? מאיפה הם מגיעים?
מה המקור האנגלים?
אני גם, זאת השאלה הבאה שלי.
זה לא הנושא שלנו.
אבל רק כדי שנבין על במי אנחנו
עוסקים. זה עם מושא גרמני, אפשר להגיד כלל, והוא עד היום קיים, ויש לו שפה מיוחדת אם מדברים אנגלית.
אבל איך נוצר הבידול הזה בין סקוטלנד לבין אנגליה?
הרים. הרים, כלומר, סקוטלנד היא הררית, אנגליה לא. על כן התפתחו שתי תרבויות קצת שונות, אם כי קרובות, והיא השפה.
והיו לסקוטים מלכים משלהם לאורך כל...
לגמרי, לגמרי, לא רק זה. אלא השושלת הייתה משותפת, כפי שאנחנו מיד נראה.
אז בואו נחזור למאה ה-16.
כן. מאה סוערת מאוד, מפני שמאת הרפורמציה. והרפורמציה, עם כל השערות שלה, והסקוטים שלה, עכשיו מורכבת על המצב הסוער ביותר ביחסים לסקוטלנד ואנגליה, ועושה את התמונה עוד יותר מסובכת.
נזכיר רק, הרפורמציה, התנועה החדשה שמתקוממת נגד הכנסייה הקתולית, בעקבות השחיתות והסיעור והעמוק של הכנסייה הזו, והקישור שעושים שם הכמרים בין הדת לבין הכסף.
כן, אבל יש שם צד אחד שלא כל כך מוקדש. העובדה היא שהכנסייה הקתולית הייתה מאוד עשירה.
כן.
גם במדינה ענייה כמו סקוטלנד. ועל ידי ביטול הכנסייה הקתולית, כל הרכוש שלה יכול לעבור לבורגנות המקומית. ככה שמבחינה הזאת יש כאן בעיה כספית. הם רוצים להתאשר על חשבון הכנסייה, ועל כן זאת ההצלחה. נוסף לזה, אל תשכחי, לפרוטסטנטים, הקלוויניסטים, האמינו שההצלחה בחיים מראה שאהבת אלוהים. על כן, מה יותר נוח? אנחנו נסליק את הקתולים, ניקח את רכושם, ואלוהים יאהוב אותנו.
כלומר, מה שאתה בעצם אומר, זה שבסקוטלנד הרפורמציה, התנועה שהולידה את הפרוטסטנטים, הצליחה מכיוון שהיה שם שילוב של אינטרסים של האצולה או הבורגנות.
שימי לב שבמפה שהמדינות המסחריות הפכו לפרוטסטנטיות, המדינות הלא מפותחות נשארו קתוליות, וצרפת שהייתה באמצע הייתה זירה של מלחמת אזרחים.
מעניין. אז אפשר ממש למפות את אירופה לפי הקתוליות והפרוטסטנטיות, אבל בעזרת מפתח אחר, וזה מידת הקדמה, או ההתמסחרות נגיד.
גם שייכות הרכוש. ספרד למשל הייתה מדינה של בעלי אחוזות, הסוחרים היו מעטים ולא מוצלחים. אנגליה הייתה מדינה של סוחרים. הולנד סוחרים. על כן שם הפרוטסטנטיזם התבסס והצליח.
כי בעצם הפרוטסטנטים מדברים בדיוק על החיבור הזה בין הקפיטליזם, למעשה זו ראשיתו של הקפיטליזם, כי יש כאן קידוש של ערך העבודה, של השגת הכסף, כי כפי שאמרת קודם, מי שמצליח להתאשר, הוא למעשה נאהב על ידי האלוהים. אז מטרת האדם הרוצה להוכיח את קרבתו אל האל, היא להרוויח הרבה כסף.
בוודאי, כוח הנוח. אני גם מתאשר וגם אלוהים אוהב אותי. כן, בסקוטלנד ישנה שושלת, שושלת סטיוארט, שהיא למעשה ממוצא צרפתי. ואנחנו נראה שבסקוטלנד האווירה היא מאוד צרפתית כאמצעי להתנגד לשלטון האנגלי.
האנגלים בשלב הזה שולטים בסקוטלנד?
לא, חלילה. כל הסיפור שלנו לא ימובן. הסקוטים הם עצמאים.
עצמאים לחלוטין.
לחלוטין, אלא הם זקוקים לתמיכה של מעצמה, והמעצמה היחידה הנמצאת בשטח היא צרפת.
בגלל הסכסוכים האנגליה.
בוודאי.
אחרת הם יכולים להתאמך על ידי האנגלים.
צרפת ואנגליה הצליחו להשיג הישג עצום בהיסטוריה. הם ניהלו מלחמה 116 שנים. המלחמה הארוכה ביותר בהיסטוריה.
יש כבר כאלה שהתענו לכתר, אבל נקווה שאף אחד לא יצליח לשבור את השיא הזה.
זהו. ועכשיו הבעיה היא מה יקרה עם ההתפתחות הכלכלית המיוחדת של המאה ה-16, שזה למעשה פריצת המסחר, ראשית התעשייה באירופה המערבית. ובתוך המלחמות הללו, אינסופיות, באמצע המאה ה-16, המלך הסקוטי נוצח לידי האנגלים, כאשר הוא שוכב גוסס, מודיעים לו שאשתו ילדה בת.
בשעה טובה?
לא,
הוא רצה בן.
הוא רצה בן, והוא אמר, בבית הגוסס, אני מבין שהטון היה מאוד עצוב. השושלת התחילה עם בת, השושלת תיגמר עם בת. וזה הוא לא צדק.
אבל למה שהשושלת תיגמר?
מפני שעל סקוטלנד אי אפשר למלוך אם אתה בת. אבל אפשר לעשות איזשהו שינוי, ובכל זאת להמליך את הבת, על יקום תירוסים שונים.
הבת מדוברת עם מרי סטיוארט.
כן. היא גם השיגה, אני חושב, גם הישג עצום בהיסטוריה. היא הפכה למלכה בגיל 6 ימים.
אבל אני מנסה בכל זאת להבין. איך יכול להיות, למשל, שדווקא באנגליה אפשרי שמלכה תמלוך ותשלוט, ובסקוטלנד, למשל, נדמה לי שגם בצרפת, נכון?
זה היה צערה צרורה שנקראת החוק הסאלי.
החוק הסאלי?
סאלי. שבט פרנקי, מאבות הצרפתים, אשר קבע בימי הביניים מוקדמים ביותר, שאישה לא יכולה למלוך. והסמך זה יש ההבדל בין מדינות המסכימות שנשים תשלוטנה, והמדינות שאינן המסכימות לזאת.
וסקוטלנד היא אחת מהמדינות שאינן מסכימות, אז מה עושים כשמרי סטיוארט נולדת?
מעקמים קצת את החוק, משכנים כמה נכבדים, ומסכימים שהבת תהיה המלכה. ואמרתי כבר שהייתה מלכה בגיל מאוד צעיר, 6 ימים.
אז מי שולט בזמן הזה שהיא בעצם תינוקת רכה בשנים?
יש עוצרים, אנשים אצילים, ששולטים וגם קרובי המשפחה, והיא מגיעה להיות עד הסוף מטרה להצעות ניסויים מטעם צרפת. וזה כבר נסקוטים מקבלים בזה בשמחה גדולה. הנה, איזה יופי. נתחתן עם איזה נסקי צרפתי, ואנגליה תהיה תפוסה מן הצפון ומן הדרום. והמועמד היה בנו של מלך צרפת, פרנסואה, ועד הסוף הניסויים הללו מתקיימים, ומלכת סקוטלנד, התינוקת, מועברת לצרפת, שם היא נישאת בגיל 12 ליורש העצר של צרפת, פרנסואה.
בגיל 12?
כן, נישא. על ידי תיווך דיפלומטי, על ידי פרנסואה, יורש העצר של מלך צרפת, הנרי השני. ואז מה קורה? הנרי השני היה ספורטאי מדי,
כן.
אהב טורנירים, ואז הוא הזמין את כל הציבור להשתתף בטורניר, הוא עולה על סוס, והוא מזמין את מפקד המשמר הסקוטי שלו, גבריאל דה מונטגומרי, להילחם איתו, גומרי אומר, לא, אני לא רוצה, לא, אומר המלך, לך, ואתה בחור טוב. ואז קורה שהחנית של מונטגומרי פוגעת בראשו של מלך צרפת, נכנסת לעינו, ומביא אותו לגסיסה של כמה ימים, שבעקבותיה הוא ימות.
אבל חשבתי שתמיד בטורנירים האלה, ברור לכולם שצריך לתת למלך לנצח, בטח שלא להרוג אותו.
דרך אגב, מונטגומרי, כשהוא זמן על ידי המלך להילחם, סירב.
כן.
ולחץ המלך, תה, מה אתה כל כך מתבייש? בוא, אתה בחור טוב. ואחרי זה, זה הפך את מונטגומרי, אבל זה לא הנושא שלנו, ללוחם פרוטסטנטי מאוד מאוד חריף.
פרנסואה הופך למלך.
פרנסואה השני הופך למלך.
ואיתו מרי סטיוארט, כן. שהופכת בעצם למלכת צרפת.
אבל המלך הוא בן 15.
טוב, היא בת 12.
לא, יש.
בטח הייתה מסיבת פיג'מות מעולה.
16.
16, היא כבר בת 16.
כן.
יפה.
והמלך הבעלה הוא בשנה אחת
צעיר ממנה.
כן. ומה קורה?
שמח בארמון.
לא, לא שמח.
אה, עצוב.
מפני שבאוזן אחת של המלך מרתחת בורסה.
אוי.
הוא ימות ממנה.
מהמורסה באוזן?
כן.
אבא שלו מת מחנית בעין, והוא ממורסה באוזן.
כן, כל...
לא רוצה לדעת מה יהיה גורל הילד.
כל העברים.
אם יש עוד ילד.
איזה...
אין ילד, היא בת 16, הוא בן 15. אין בכלל יורש עצר.
ואז היא חייבת לחזור לסקוטלנד.
והיא כבר לא מלכת צרפת.
כן, אבל היא קיבלה חינוך כל כך טוב. שהיא למעשה נשארה מכירה נפשית צרפתית. היא כתבה את כל הרשימות שלה בצרפתית. סוף סוף היא לא יודעת אפילו סקוטית.
אבל זה בטח משבר גם מבחינתה, כי היא עד עכשיו התרגלה לחיות במעמד של מלכת צרפת. והנה עכשיו היא נאלצת לחזור לביתה, לא שלהיות מלכת סקוטלנד זה כל כך גרוע, אבל בכל זאת ירידה במעמד.
ירידה עצומה. בגלל זה היא כל הזמן תהיה לה רק שאיפה אחת, להיות מלכת אנגליה.
אנגליה?
כן, מפני שלפי חוק הירושים, היא תטען שכתר אנגליה מגיע לה, מפני שאליזבת הוכרזה כבלתי חוקית על ידי אפיפיור.
אז תכף נגיע לסיפור האנגלי, שהוא כמובן סבוך מאוד, אבל עוד קודם שאלה אחת בעניין צרפת. אז מה קורה עכשיו בצרפת? מי מולך אחרי פרנסואה השני? כי הרי אין לו ילד.
אפשר לשי, אבל זה לא מעניין אותנו.
זה לא מעניין אותנו בהקשר של מרי סטיוארט, אבל אותי זה מעניין רגע לשאול, כי בכל זאת לא נשאיר את צרפת בלי מלך.
אחיו, אחיו.
אחיו של פרנסואה.
פרנסואה השני יהיה שר לתשיעי.
הבנתי.
ברור לגמרי.
ברור לחלוטין. אז שרלט שיעי מולך בצרפת, והוא לא מת משום דבר.
אני רק אציין שאחרי שרלט שיעי, אין השלישי.
יפה. כל עוד הם שומרים על עקביות, זה מאוד חשוב.
אבל אחרי אין השלישי, יבוא אין הרביעי.
זה לפחות תואם את חוקי ההיגיון. אבל שרלט שיעי לא ימות בנסיבות לא נעימות שקשורות לעיניים, אוזניים, או כל איבר גוף אחר.
הוא מת, אומרים, מייסורי מצפון. מפני שהוא...
אז הוא מת בגלל בעיה בלב.
כן, מפני שהוא נתן פקודה לערוך טבח של פרוטסטנטים, הנקרא ליל ברטולומיאוס הקדוש, 1572, 24 לאוגוסט.
אז אתה רואה, טוב שהגענו לשרל התשיעי, כי כך התחברנו לתוכניות העבר שלנו, ועכשיו הכל במארג אחד היסטורי נהדר.
שרל התשיעי עכשיו כל הזמן ידאג לעזור לגיסתו לשעבר, כלומר מרי סטיוארט.
כן.
זה יסבך מקומה של מרי סטיוארט בסקוטלנד, בפני שיגידו שהיא סוכנת של מסה מזרה.
בכלל, מרי סטיוארט הייתה מאוד חזקה בקשרים עם מדינות אחרות, גם עם צרפת ואחר כך עם ספרד.
כן.
כל האויבות של אנגליה הן ידידותיה.
בוודאי, הרי התקווה היחידה למנוח באנגליה, זו לא סתירה. סוף האנגליה יותר מושכת מסקוטלנד. זה עזרה בחוץ. ומי יכול לעזור? אלא מעצמה קתולית, או צרפת, או ספרד.
אז צריך באמת לציין, מרי סטיוארט הייתה קתולית.
עוד איך.
אבל אנחנו אמרנו קודם שדווקא בסקוטלנד הפרוטסטנטים התחזקו, בגלל הברית הזו עם הבורגנים שרצו לחסל את הכנסייה הקתולית.
מעניין מאוד שבשולי הבעיה הפוליטית היה ריב גדול בין אנשי דת.
כן.
סקוטלנד הייתה קתולית. אחרי הופעתו של לותר, הופיעו פרוטסטנטים, והיה כומר קתולי בשם וישארט, שהפך פרוטסטנטי.
קורה?
כן, זה קורה. אבל היה קרדינל קתולי בשם ביקון, אמרה, אתה פרוטסטנטי. הוא הזמין אותו למשפט, דן אותו למוות, והוא נשרף חי.
נשרף חי?
אותו כומר.
כן.
חשוד בפרוטסטנטיזם. ואז כמה אצילים נכנסו אצל הקרדינל הקתולי, והוציאו את פגנותיהם.
ורצחו אותו.
לא, אבל הוא, רגע, הוא צעק, אני כומר, אני כומר. הם אמרו, אתה כומר, בום.
ורצחו אותו. ואז רצחו אותו.
כן. וזה למשל...
זו תקופה סוערת.
סוערת הולך, אבל זה הסוף של החלום של הקתולים לשמור על אחיזתם בסקוטלנד.
אז איך יכול להיות שכשהעם כולו הולך בהדרגה והופך פרוטסטנטי, מרי סטיוארט נשארת... קתולית.
זה אחת הסיבות של נפילתה העתידה.
היא באה ממשפחה קתולית.
בוודאי, הם קתולים. עכשיו, אותו אדם שאני הזכרתי, ג'ון נוקס, הופך היריב שלה האישי. הוא היה מנהיג המחנה הפרוטסטנטי, איש כנסייה פרוטסטנטית. הוא מתקבל לשיחה איתה מספר פעמים, וכל פעם השיחה נגמרת בשרוריה ובריב.
Thank you.
צריך לזכור שבמקביל לכל מלחמת הדת הזו שמתנהלת בסקוטלנד, אנגליה היא בכלל אנגליקנית. בגלל הנרי השמיני והגירושים, כל הסיפור הזה.
הנרי השמיני יש לו סוכנים של שירות הדיגול שלו, הפועלים כדי להפיל את מרי סטיוארט.
כי הנרי השמיני רצה שגם סקוטלנד, כמו אנגליה, תתנתק מהקתוליות. כן. ומרי סטיוארט עמדה בדרכו.
ותצורף לכתר האנגלי כמובן.
אבל הנרי השמיני מת.
כן, זה קורה.
זה גם קורה.
כן.
ואת מקומו בסופו של דבר, אחרי כמה וכמה מאמורות, תתפוס אליזבת.
אשר בעיניה של מרי סטיוארט היא בלתי חוקית, כי נולדה מאן בולין, שהיא הוכרזה כבלתי כשרה למלוך.
מכיוון שהייתה פרוטסטנטית.
כן.
נזכירה, כשאשתו הראשונה של הנרי השמיני, קטרינה, הייתה מלכה ספרדיה, קתולית לחלוטין.
לגמרי. אבל התגרש ממנה.
וייסד את הכנסייה האנגליקנית,
כדי לעשות את אן בולין.
את אן בולין, ואז נולדה אליזבת.
כן.
אז אליזבת היא למעשה פרי אהבתם האסורה, לכאורה, של הנרי השמיני ואן בולין, שבעצם פרקה את כל המנגנון הקתולי באנגליה.
כן, אבל מצד שני, מרי סטיוארט משוכנעת שאליזבת איננה מלכה חוקית, ולא, מרי סטיוארט מגיע גם כתר אנגליה.
אבל רגע, מרי סטיוארט קרובת משפחה?
של מי?
של הנרי, אליזבת וכל החבר'ה האלה.
כן,
בדודה,
כן.
נכון?
כן, כן.
ולכן היא טוענת שהיא זו... כי נניח שאליזבת אינה חוקית.
כן.
יש עוד כמה ילדים בתור לפני מרי סטיוארט,
לא? לא, לא. מרי סטיוארט היא יורשת.
הבנתי.
והיות ואליזבת הכריזה שהיא רוצה להיות וירג'ין קווין, מלכה בתולה, היא לא תלד. אם כי במידת סרט היה מקרה שבתולה ילדה.
כן, אבל זה לא קרה לאליזבת.
לא.
אז מרי סטיוארט, אם תצליח לסלק מדרכה את אליזבת...
היא תהיה מלכת האנגליה.
היא תהפוך להיות מלכת האנגליה.
זה החלום גם שלה וגם של הצרפתים. כי זה ינטרל את אנגליה כאויבת המסורתית שלהם.
וגם כמובן חלום מבחינת הממסד הקתולי. כי לו מרי סטיוארט תופסת את השלטון באנגליה, היא מחסלת את כל הרעיון האנגליקני, ומחזירה את אנגליה לזרועותיה החמימות של הכנסייה הקתולית.
והאפיפיור בירך על זה. אבל ברכתו לא הספיקה כנראה, כי זה לא קרה.
מה היא מנסה לעשות כדי לכבוש את השלטון?
קשרים, קשר. והקשרים, דרך אגב, ילוו את חייה עד הסוף. גם כאשר היא טיפול ותאבד את הכתר הסקוטי, היא תמשיך לרקום קשרים כדי לסלק את אליזבת מן השלטון.
אז איך היא מתחילה? מה המזימה הראשונה שהיא רוקמת?
אל תשכח שגם דרום יושבת אישה אחרת שגם כרוקמת. אליזבת. שזה, המתח הוא גדול מאוד. ולכל אחד יש סוכנים בצד השני. שמנסים לנטרל את השליט, השכן, על ידי האצילים המורדים נגדו.
אליזבת גם תצליח בסופו של דבר להכניס את מרי סטיוארט למעצר.
זה הצליחה מפני שמרי סטיוארט עשה כמה שגיאות. נחזור למרי סטיוארט.
כן.
היא באה בתור אלמנה.
כי פרנסואה השני מת מהמורסה באוזן.
כן.
עליו השלום.
והיא מאוד צעירה. כעבור 4 שנים, ביותם כבר בסקוטלנד,
כן.
היא שמה לב להציל אנגלי, קתולי. זה התחיל להיות נדיר.
כן.
שהיה גבוה, מקסים.
נאה.
והיא מסכימה להצעותיו להינשא. אבל התנאי שלה הוא שהוא לא יהיה מלך. הוא יהיה בעל המלכה, אבל לא מלך.
תנאי לגיטימי.
ועיני השי, אבל לא בעיניו. שהוא רצה דווקא להיות מלך. ואחרי הנישואים, התברר שהוא לא היה כל כך מקסים כפי שהיא חשבה. קודם כל, הוא לא עסק בענייני הממלכה. הוא רצה להיות מלך, אבל לא לעבוד להיות מלך.
הוא רצה את זה בשביל התענוגות.
התענוגות, דרך אגב, כל הזמן מסיבות, בתי מרזח וצייט. והוא נטש את אשתו.
אז היא הייתה עסוקה בניהול ענייני המדינה, סקוטלנד, וגם במזימות שהיא רוקמת ובקשרים שהיא מתכננת כדי להפיל את אליזבת, והוא צד לו, והלך לשתות, והתהולל במסיבות.
וכנראה גם חלה מסיפיליס. זה מעניין מאוד שאמריקה נתגלתה לו מזמן, אבל המחלה הזאת שהובאה מן העולם החדש, הגיעה עד לסקוטלנד.
והעובדה שהוא חלה בסיפיליס, שהיא מחלת מין, צריך לומר, הגבת, כן. מידע על כך שהוא גם לא בדיוק היה נאמן למרי סטיוארט.
לא כל כך.
כי היא לא הייתה חולת הגבת.
לא, חלילה.
ואנחנו יודעים גם שמחלת הגבת, בימים ההם, שלא ידעו איך לטפל בה, הובילה גם למצב של שיגעון. היא פוגעת במערכת העצבים, כפי שקרה נגיד לניטשה.
כן,
במקום אחר,
בזמן
אחר.
גם לאנשים אחרים רבים.
בדיוק. כן, כן. אז הוא השתגע?
הוא לא השתגע. הוא נרצח.
הוא נרצח. עוד בטרם הספיק להשתגע.
בדיוק. ואיך הוא נרצח? היחסים שלו עם מרי, אשתו, הלכו והידרדרו. ואז הוא נמאס לו לחיות בארמון אחד איתה. הוא קנה לעצמו בית גדול באדינבורו, בירת סקוטלנד, וגר באותו בית.
שזה אגב מעניין, כי אנחנו מכירים היום שזוגות שיש ביניהם איזושהי מחלוקת קשה, והם רבים ושוקלים להיפרד, עוברים לישון בחדרים נפרדים.
כאן זה ארמונות.
כאן זה ארמונות נפרדים. כן. הוא אומר, לא נעים לי לחיות באותו ארמון, במקום לעבור לחדר ליד, הוא אומר, אקנה לי ארמון משלי.
אבל הוא לא שם לב שאנשים אותי מסכיחות מכניסים בארמון עכשיו קדש חומר נפץ.
חומר נפץ?
חומר נפץ.
ואני מנחשת שמרי סטיוארט היא זו ששלחה את אותי המסכות.
אולי מישהו אחר שמעוניין לשאת את מרי סטיוארט. והחומר נפץ הזה מתפוצץ. ומוצאים אז את בעלה של מרי סטיוארט, תלוי חצי לבוש בשדה, ועם ההוכחות שהוא נחנק.
כלומר, לא רק שהם פוצצו את הארמון, הם גם חנקו אותו ותלו אותו בשדה.
כלומר, היה קשר. ומי היה
כן, בדרך כלל כשחומר נפץ מתפוצץ גם בלי התליה, בדרך כלל עומד מאחורי זה אין קשר, כן.
כן, הבעל היה גבוה ושחרחר, אבל בחצרה של מרי סטיוארט הסתובב גם אציל סקוטי.
שהיה נמוך ובלונדיני?
ג'ינג'י.
ג'ינג'י.
כן. ושמו היה בוסוול. והיא מצא חן בעיניו. הוא חשב שלא רע
לסלק את הבעל הקיים מן הדרך.
כן, אבל הייתה הבעיה. בוסוול היה נשוי.
גם הוא היה נשוי.
כן, מצב טבעי. אז מה קרה? קרה שאשתו של בוסוול
גם נרצחה.
התאהבה. במשרת. וזה נתן לבוסוול אפשרות לבקש גט.
זה היסטוריה רומן למשרתות, הסיפור הזה.
עוד איך. וכן, הוא מתגרש מאשתו.
רגע, אז היא בוגדת בו בבוסוול עם המשרת.
כן.
הוא מבקש גט, עכשיו הוא משוחרר.
כן,
הוא מבקש גט. הוא עומד אולי מאחורי החיסול של בעלה של מרי סטיוארט.
לא אולי.
בטוח.
בטוח.
הוא מחסל את בעלה של מרי סטיוארט. כן. היא הופכת להיות לאלמנה בפעם השנייה.
כן.
והדרך סלולה בפניו לבוא ולכבוש את ליבה.
הוא לא כובש את ליבה, הוא כובש את גופה. כלומר, כוח צבאי חוטף אותה.
ממש כובש את גופה, חשבתי שאתה מדבר פה על משהו יותר רומנטי, כן?
פחות רומנטי, יותר צבאי.
כן.
והוא מסביר לה שהוא חייב להציל אותה מקשר הנרקם נגדה באדינבורו. אם תיסה לאדינבורו, היא תירצח.
שהוא בעצם עומד מאחורי הקשר.
אין קשר, זה המצאה שלו.
איזה בחור ארמומי ביותר, כן. הג'ינג'י הזה.
והוא חודשיים אחרי מותו של הקודם,
נושא אותה לאישה.
הוא נושא לאישה, וזאת שערוריה.
והוא
גם... כי הסקוטים לא סובלים את זה, זה היה בכל זאת. זמן כל כך קצר.
כן, שתתאבל קצת, הגברת.
כל כך מאורפלות. זה היה מה שנקרא היום בשפה המודרנית שלנו, עיתונות גרועה למרי סטיוארט. עיתונים לא היו, אבל דעת קהל כן הייתה.
כן. הנסיגה מעמידה לו את התנאי הזה, שהוא לא יהיה המלך?
זה העמידה
לבעל השני.
לבעל הראשון.
השני, כי כבר התחתנה קודם עם פרנסואה.
כן.
אבל עכשיו היא מעמידה את זה שוב גם לבוסוול, או שהוא כבר זוכה למלוך ממש?
הוא היה אדמירל, כלומר, ידע אפילו את אירופה, הפליג באוניות.
כן.
האמת היא שהתאהבה בו. אבל העתיד לא כל כך פשוט. מפני שהאצילים הסקוטים מחליטים שכל זה שערוריה שאי אפשר לסבול.
כן.
בנוסף הזה, אל תשכחי, שהיו סוכנים אנגלים של אליזבת, שפעלו מאוד כדי להעמיק את איבתם של האצילים הסקוטים למלכתם, יותר מדי קלת רוח.
אבל אליזבת מנסה לפגוע במרי סטיוארט, מכיוון שהיא יודעת שמרי סטיוארט חורשת את רעתה,
בדיוק.
או שהיא בעצמה יש לה שאיפות לגבי שלטון בסקוטלנד גם,
לא,
לאליזבת.
לא, לא. בסקוטלנד אף אחד לא משך.
הבנתי, למה? מקום נורא יפה.
הרים, גשם, סלעים, חציות לגברים.
אז היא פשוט רוצה, כן, אתה צודק, בחציות לגברים באמת זה ממוטט את כל הטיעון. אז היא רוצה פשוט להחליש את מרי סטיוארט כדי שהיא לא תאיים על שלטונה שלה.
בוודאי. והיא מצליחה, הודות למרי סטיוארט, שעושה דברים כאלה שהם שערוריה ציבורית.
כן.
ואז פורסת התחוממות של הסילים סקוטים
נגד
מרי סטיוארט. היא בורחת לאנגליה, מבקשת הצלתה של בת זוזתה האהובה, אליזבת.
אז היא מגיעה למצב שהיא נאלצת לבקש את חסדיה של האויבת הכי גדולה שלה.
כן, היה ברור שמה יקרה. אליזבת אומרת, בוודאי, בוודאי, אבל קודם כל יש איכשהו להעמיד אותה לדין כדי לברר מה היה תפקידה במותו הטרגי של דאנלי.
כלומר, יש חשש שהיא כן הייתה מעורבת בחיסולו של בעלה השני.
כן. ואחרי זה, באדינבורו, יגלו מה שנקרא מכתבי התיבה.
כן.
שמכתבים שהתגלו בארמון באדינבורו,
שם כן. שהיה פיצוץ והחיסול.
כן. שמוכיחים שמרי סטיוארט הייתה מעורבת ברצח בעלה השני.
אז מי זייף את המכתבים האלה? זה בוסוול שהיה כל כך הרמומי שגם רצה להפיל אותם מבעוד מועד?
לא, המכתבים הללו היא מקור אליזבטני.
הבנתי.
כן.
אליזבת, עד עכשיו חיבבתי אותה מאוד, אבל היא הייתה נחשה רצינית.
היא עזרה לשייקספיר.
היא עזרה לשייקספיר, זה אנחנו זוכרים. והיא גם הייתה אישה חזקה שהתעקשה לשלוט בעצמה, וגם את זה אנחנו זוקפים לזכותה.
היא ג'ינג'ית.
הבנתי. זאת אומרת, כל הג'ינג'ים אי אפשר לסמוך עליהם לפי מה שאתה מתאר.
הם אנשי פעולה, נשי פעולה.
הבנתי, לא, כי אני יש כמה ג'ינג'ים שאני מאוד מחבבת, ועכשיו אתה מלחיץ אותי.
לא, לא, אני גם כן, החברים הטובים ביותר הם ג'ינג'ים.
יפה מאוד. אז עכשיו אנחנו יצאנו בסדר עם כל האוכלוסיות באשר הם. אז אליזבת שוטלת מכתבים מזויפים.
כן.
בארמון באדינבור כדי להפליל את מרי סטיוארט.
ומצליחה.
לא פלא שמרי סטיוארט צנעה אותה.
אחרי זה, המכתבים הללו מובאים ללונדון, ואליזבת אומרת, הנה, הנה, יהיה הוכחה.
הנה האקדח המאשן, או המכתב המאשן במקרה הזה.
כן, שהיא למעשה, היא כתבה אותה עוד כבר, נתנה פקודה שהיא כתבו.
מקסימה.
כן.
ואז מרי סטיוארט נידונה למעצר?
למעצר. היא מוחזקת בארמון, לפי טענה של אליזבת, להגנתה עצמה.
כלומר, אליזבת עכשיו בעצם מציגה את עצמה כמי שפועלת לכאורה לטובת מרי סטיוארט.
בטח, לשמור עליה. אבל היא ממנה אדם שעמד בראש שירות המודיעין שלה, וההורות שהוא קיבל שהמאסר של מרי סטיוארט לא יהיה כל כך חמור, כדי שהיא תוכל לקשור קשר, וזה יפיל אותה.
אז אליזבת רצתה שמרי סטיוארט תנסה להפיל אותה, כדי שהיא תוכל להוכיח שיש קשר, כדי שהיא תפיל אותה סופית.
תפיל אותה לעולם אחר.
אה, תפיל אותה. אני מבינה.
ואז בא סדרה...
בטח שם, אם היה ליל הסדר, אז היה ליל סדר מדהים בין שני הבנות דודות האלה.
אל תשכחי שמרי סטיוארט תישאר בכלא המפואר הזה, כי היו עוזרות...
בוודאי, ארמון בכל זאת.
ארמון, כן? 20 שנה.
20 שנה.
20 שנה.
Thank you.
בינתיים ב-1571 פורץ שערולת רידולפי.
רידולפי?
רידולפי היה בנקאי פלורנטיני עם שרים בינלאומיים, שהיה גם סוכנו של פיליפ השני, מלך ספרד.
נזכיר, ספרד היא המדינה הקתולית שהולכת איך. עכשיו עוד מעט לתקוף את אנגליה בשם האפיפיור.
בשמה שלה.
בשמה שלה ועם ברכתו של האפיפיור. והולכת להיות מלחמה איתנה מאוד בין ספרד לבין אנגליה, שבסופו של דבר אנגליה תנצח בה. וספרד יש לה אינטרס לחזק את מרי סטיוארט כדי להחליש את אנגליה ואת אליזבת.
את אבינות את זה בצורה מושלמת.
הסברת בצורה מושלמת. יחמנו אחד לשני, אפשר להמשיך.
אחרי פרשה הזאת של רידולפי, כאשר למעשה מאשים את מרי סטיוארט בקשר, עוד פעם היו מסמכים מזויפים.
רידולפי יוצר קשר עם מרי סטיוארט בשם פיליפ השני כדי להפיל את אליזבת.
בדיוק. אבל בינתיים אליזבת דאגה להכניס בתוך המסמכים הללו, מסמכים שמפילים את מרי סטיוארט יותר ויותר.
אבל הקשר היה. כלומר, היה. מרי סטיוארט באמת ניסתה להפיל את אליזבת.
כן, אבל תשכי שהיא הייתה שבויה. וכל זה היה בהתכתבות בצורה מוזרה ביותר. שירות הריגול לאנגלי ידע. והוא עודד אותה כן. להסתבך ויותר ויותר. כאן יש מקיאווליזם בצורה... אני רוצה להגיד לך. מרי סטיוארט לא הייתה כל כך רחוקה. ממקיאוולי, מפני שכשהייתה מלכת צרפת, אם בעלה, קטרינה דה מדיצ'י, הייתה זאת, אשר למשפחתה, מקיאוולי הקדיש את הספר.
וואו, איזה חיבור עשית עכשיו. אז האמא של פרנסואה השני,
הייתה קטרינה דה מדיצ'י,
בנו של הנרי השני, ושל קטרינה דה מדיצ'י,
מדיצ'י,
שבאה מאיטליה,
מפירנצה,
מפירנצה,
עירו של מקיאוולי.
שבעצם למעשה הקדיש את ספרו למשפחת המדיצ'י ששלטה בפירנצה.
כן.
וואו.
הקשר הזה מאוד מעניין. הוא מעשיר את הדמיון ומלהיב לחקר ההיסטוריה.
וגם מעודד יכולות זיכרון מופלגות שצריך כדי לקלוט את כל ההקשרים האלה והשמות האלה.
כן, אבל באנשי הדור ההוא, הקשרים הללו היו מאוד בולטים ובהירים.
ובאנשי הדור שלנו יש אותך שתעשה סדר בעניינים.
כן. אני מקנה בדורות הבאים שידעו מה שקורה בדור הזה, זה יהיה לא פחות מעניין.
טוב לדעת. אז אם נחזור למרי סטיוארט, אליזבת למעשה מגלה את הקשר הידוע הזה.
כן, שהיא פעלה כדי לארגן אותו.
כן.
ואז היא מעמידה את מרי סטיוארט למשפט.
על בגידה.
על בגידה. והמשפט הזה כמובן נוהל לידי שופטים נאמנים לאליזבת, שמחליטים שמרי סטיוארט אשמה ודינה מוות. דרך אגב, הוצאתה להורג, תוארה על ידי עד צרפתי שהיה במקום. הוא עושה מאוד דרמטי. קודם כל, הוא ידע שהיא תוצא להורג.
כן.
והיא כתבה צוואה על ביתה. וכותבת מרי סטיוארט, אני קוטעת, ואת כן קוטעת, עשיתי הרבה חטאים, אבל בתור מלכה, אני לא מצטער על כלום. אני נהגתי כל הזמן כפי שעשיתי, ואני חפה מפשע.
ואליזבת גם דואגת להציג את עצמה כמי שמתייסרת ייסורים נוראיים בהחלטה שנכון. להוציא להורג את בת דודתה.
כן.
אבל בעצם היא יזמה את כל הסיפור הזה.
בוודאי. מצב הדברים היה כזה שהיא הייתה יורשת.
כן.
ועד הסוף היא באמת הייתה יורשת, מפני שאחרי מותה של מרי סטיוארט, הבן שלה, ג'יימס, היא מלך אנגליה.
רגע, רגע, רגע. ג'יימס הוא בן של איזה מהבעלים? הראשון פרנסואה לא, כי פרנסואה מת.
דרלי.
השני.
כן.
המתהולל הזה.
כן, כן.
אז באמת רציתי לשאול אותך, מה קורה בכל הזמן הזה, כשמרי סטיוארט נמצאת באנגליה, מה קורה בסקוטלנד? ג'יימס הוא מלך של סקוטלנד?
ג'יימס הוא ילד, ויש...
כי מושל... האצילים הרי הפילו את, מרי סטיוארט.
בדיוק, ויש מושל, אחד האצילים בשם מורי, שהוא למעשה עוצר המלאכה, והוא מנהל את העניינים.
וג'יימס בינתיים גדל בהדרגה,
כן.
ואחרי שאליזבת תמות, מתוך המצב שהיא לא העמידה אחרי היורש כי היא הייתה המלכה הבתולה ולא התחתנה ולא ילדה וכל הסיפור הזה, ג'יימס הוא הכי קרוב למלוכה והוא הופך להיות מלך אנגליה.
האנגלים מזינים אותו. בוא, אבל... תרד מהצפון.
אבל ג'יימס סטיוארט הוא גם קתולי כמו אמא שלו?
לא, הוא פרוטסטנטי.
אז הבעיה נפטרת.
אחרת לא היו מקבלים אותו.
בדיוק, לכן אני שואלת, כי לו היה ג'יימס מלך קתולי, אז בעצם מרי סטיוארט הייתה מנצחת בסופו של דבר.
אל תשכחי.
בחשבון הסופי.
כן, אבל אל תשכחי שבאותו צעיר, ילד ונער וכל זה, הוא קיבל כל הזמן חינוך פרוטסטנטי.
מהאצילים שהפילו את מרי סטיוארט.
בדיוק, ככה התמונה היא מאוד ברורה.
תשמע, זה מרתק הסיפור הזה.
נכון. זה נכון.
ואז הוא הופך להיות מלך אנגליה.
כן.
ושולט באנגליה ובסקוטלנד.
כן.
ואז מתחיל בעצם
United Kingdom.
אז בעצם אנגליה הופכת לבריטניה. כלומר, היא שולטת כבר...
כן, כן, בתוספת אירלנד.
שולטת בסקוטלנד ובאירלנד.
סקוטלנד, אחרי זה אירלנד. ואז היא המדינה שאנחנו מכירים אותה היום. United Kingdom.
וזה מה שמוליד בעצם את המתיחות הזו, כמובן עם אירלנד, שאחר כך תהפוך במאה ה-20 למחתרת האירית ולמאבק של אירלנד לעצמאות, אבל גם עם סקוטלנד יש מתיחות כזו. בעצם מאותו שלב, מג'יימס, אנגליה הופכת להיות לשליטה גם בסקוטלנד.
אבל שתדעי שהיום בסקוטלנד יש קולות שקוראים לעצמאות, מפני שסקוטלנד עכשיו לא מפגרת, לא ענייה, והיא חושבת שלונדון, כלומר אנגליה, מכתיבה על הדברים שהיא לא כל כך רוצה בהם.
ואולי היא תלך בדרכיה של אירלנד, ובסופו של דבר תשיג את העצמאות המיוחלת הזו.
אני מעריך לכולם אורך ימים, כדי שיראו דברים מאוד מעניינים באיים הבריטים.
חוזרת רגע למרי סטיוארט, אמרת שבכל הזמן הזה, כשהיא נמצאת בארמון המעצר של אליזבת, סקוטלנד למעשה נשלטת בידי אותם אצילים פרוטסטנטים שמחנכים גם את ג'יימס.
כן.
אבל לא היו תומכים למרי סטיוארט בסקוטלנד שניסו לעזור לה, שניסו...
היו, אבל היו חלשים ונכשלו. אליזבת ידעה את זאת, אפשר להגיד אפילו שאליזבת עודדה אותם כדי ליצור המטלה. לדכא את מרי סטיוארט.
ואגב, מה עולה בגורל המלך השלישי, כלומר בן הזוג השלישי, הבעל השלישי, בוסוול?
זה מאוד מעניין. אחרי שהאצילים מפילים את מרי סטיוארט, הוא בורח לדנמרק.
לדנמרק?
מפני שבתור אדמירל, הוא ידע את דנמרק, מלך דנמרק נדהם מן המבקר החדש, לא יודע מה לעשות, לאסור אותו, אולי הוא יהיה מלך אנגליה, אבל...
הוא בכלל הרי הוא פורטוניסט עצום, הבוסוול הזה.
ואז, כדי שלא תקני בו, מלך דנמרק מכניס אותו בכלא, הוא בכלא אישה 10 שנים, יצא מדעתו, ובתור מטורף ימות בדנמרק, שם הוא קבור.
וזה לא כלא כמו הכלא של מרי סטיוארט, שזה כלא של זהב.
זה
כלא אמיתי.
אמיתי, כן.
טוב, האמת היא ש... זה סוף שראוי לו אחרי כל המזימות שהוא חרש ואחרי...
טוב, אנחנו לא שופטים.
לא שופטים, אבל... בוא נגיד עליו אני לא מצטערת.
הוא רצה להציל אותה מבעלה השני?
חשבתי שהוא רצה להציל את עצמו מחיי לא מנוחה, אבל זה כבר עניין אחר, אני מניחה.
זה לא נשפוט היום, הדמויות שהלכו לעולמם במאה ה-16.
מרי סטיוארט משאירה אחרי הכתבים מעבר ל...
כן, אבל אני רוצה רק לספר שיש לנו עד צרפתי, שהיה באולם כאשר הוא הוצא להורג.
שהזכרת קודם.
כן. זה מאוד מעניין, מפני שזה היה טקס. היא נכנסה, הוא אומר, כאילו הוא בא לא למקום, הוצאתה להורג, למסיבת הלכודים.
כלומר, עד הרגע האחרון היא שמרה על פסון, היא התנהגה כמלכה.
כן, כן.
לא ביקשה רחמים.
מה פתאום? ואז התליין אומר לה להוריד את הפאה הנוכרית שלה, היא מתנגדת, הוא מוריד לה בכוח, היא נלחמת בו, ואז כולם ראו, הייתה בת 40 פלוס, אבל שערותיה היו שערות סיבה. כשהיא זקנה...
טוב, מכל הדאגות, אפשר להבין למה זה קרה. אז אליזבת לא רק מוציאה אותה להורג, היא גם משפילה אותה בתהליך הזה.
בוודאי. אבל היא לא הייתה שם במקום,
כמובן. ברור, אבל אלה עושה דברה.
ואז אומרת המלכה מרי סטיוארט, אני נוצריה קתולית, ואני יודע שכל אדם חוטא, ואני הייתי בת אדם, ואני חוטאת, אבל בתור מלכה לא עשיתי שום שגיאה, אני מלכה ומגיע להשלוט, וזהו זה.
ואז היא נושאת את הנאום שכבר הזכרת קודם, שבו היא אומרת, כל אדם חוטא, גם אני חטאתי, אבל כמלכה לא חטאתי, והיא מוצאת להורג?
זה לא כל כך מהר.
למה?
מפני שהיא קורעת ברך, ומעמידה את ראשה על בול העץ, ואז באה העושה להורג, שלא כל כך מצליחה, לא מצליחים לנתק את ראשה מגופה,
אוי.
ויש לחזור פעמיים על המעשה הזה, אבל היא איבדה
לא
את הקלטה, היא איבדה הקלטה אחרי המכה הראשונה, כמובן.
הבנתי.
כן.
אז פעמיים קורטים את ראשה.
כן.
וזה סופה של מרי סטיוארט.
אבל...
איזה סוף עגום לתוכנית.
רגע, אחרי מותה, הבן שלה יהיה מלך אנגליה.
בסדר, את זה אמרת, אבל זה
אבל
לא...
אבל הוא, לא, לא, הוא כאן בא... הוא... ייקח את גבייתה ויקבור אותה בלונדון בפאר גדול ביותר.
אז בסופו של דבר היא זכתה כן למעט צדק היסטורי מבחינתה.
כמה, היא לא נהנתה מן הצדק הזה.
זה כן. בדרך כלל מה שקורה אחרי המוות.
כן, זה קורה. אם כי יש דתות שחושבות שכמובן כל העניין המעניין בא אחרי המוות.
נו, אז יש למה לצפות עדיין.
שעה היסטורית. מלכת המזימות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מרי סטיוארט. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, עידו פוזננסקי, אלון בורנשטיין, טל יוגב, עידן סביליה ועומר דונסקי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את הנרי פרסל, דיטריך בוקסטהודה וטילמן סוזאטו. כמו כן הושמעו קטעים מתוך פסקול הסרט אליזבת ומוסיקה עממית מאנגליה ומסקוטלנד.